טוב, אני פה עם גלעד, גלעד תגיד שלום.
שלום.
גלעד הוא 3 פעמים אלוף הארץ בקייקים, הוא היה בנבחרת לאליפות אירופה, היה בתחרות בינלאומית, והוא מנגן 12 שנים בפסנתר, הוא הקים, מתי הקמת את ה...
לפני 8 שנים הקמתי להקה עם חבר, והלהקה אנחנו מופיעים עד היום.
הוא בכושר קרבי היום, הוא מכוון גבוה בצהל להיות לוחם, והוא מאוד דוגל בעיקרון של... בוא תגיד לי אתה, במה אתה דוגל?
שאפתנות, סקרנות, נחישות.
אוקיי. במה אתה מתמקד בתקופה האחרונה?
בתקופה האחרונה, זה שהלוז שלי יהיה עם הרבה דברים. אני חושב להיות מאוד פעיל זה מאוד חשוב בגיל הזה. הרבה אנשים בגיל הזה יש להם את האפשרות לא לעשות כלום. טיפה עצלנים, בטלנים, אני חושב שזו תכונה שצריך, שהיא לא תהיה חלק מהחיים שלך. אז לא אכפת לי מה, אני עושה עיקר שאני אעשה הרבה דברים.
הקייקים כרגע אתה לאחרונה כבר פחות בקייקים, נכון?
נכון. לקחתי צעד אחורה בכיתה י' א', צעד אחורה מהפן התחרותי.
למה?
אבל, כי באמת היה דילמה. היה את הדילמה... איך אני הולכת להתנהל עם הלימודים, עם החברים, עם האימונים לתחרויות. ומבחינתי הרגשתי שאם אני אמשיך בדרך הזאת, שאני אנסה לשלב את כולם ביחד, משהו ייפגע. אני בטוח לא רציתי שהלימודים ייפגעו, אבל בעיניי גם החברים קדם לזה. אז לקחתי צעד אחורה ובאתי לקייקים פה ושם לכיף ולא לתחרות.
אני באמת, אני מבין את הדילמה שלך של להתמקד בכמה דברים. אני גם לאחרונה, אני מרגיש שיש לי את הפודקאסט שאני רוצה להתמקד בו, יש לי את הג'יוג'יצו, את הספורט, יש לי כל מיני דברים שאני רוצה להתמקד בהם, וזה נורא, נורא קשה, כי בסופו של דבר אני יודע שאני יכול לעשות הכל ביחד, אבל אני לא, אני אהיה ממוצע בהכל, ואני רוצה להיות טוב, אני רוצה להשיג את המקסימום. אז איך אתה התמודדת עם הדילמה של לעזוב את הדבר הזה שהיה חלק כל כך משמעותי מהחיים שלך, הקייקים?
שאלה טובה. באמת הייתה דילמה לא קלה בכלל. שאלתי את עצמי, ניסיתי להבין את הסדר עדיפויות, ועם מחשבה ארוכה אמרתי שבמקום הראשון זה הלימודים, ואמרתי, אם עכשיו נשאר לי החברים או האימונים, אז אמרתי, אני יכול להביא את האימונים לידי ביטוי בתור תחביב, ולאו דווקא תחרותי. תחרותי זה היבט נוסף, של האימונים, אבל הוא לא חובה בעיניי. אתה יכול לבוא וליהנות, והספורט הוא יכול להיות גם תחרותי וגם לא. אז ברגע שהבנתי את זה, אז החלטתי לקחת צעד אחורה מהפן התחרותי, ולהפוך את זה לתחביב, כמו שזה היה בהתחלה.
למה בחרת לעשות לקחת צעד אחורה? למה לא צעד קדימה?
בעיניי, לפחות בארץ, זה מאוד עצוב, אבל אין... אפשרות להפוך את הספורט לקריירה. ובעיניי, אם הייתי לוקח את הצד הזה קדימה, ולקחת את הצד התחרותי עד הסוף, אז מבחינתי זה היה מתוך כוונה להפוך את זה גם לחלק כלכלי, של להפוך לספורטאי, בין אם זה בצבא או אחרי
זה. חשבת להפוך לספורטאי בצבא?
כן, חשבתי, אמרתי, אם אני אהיה ספורטאי ב-י"א-י"ב, ואני אזנח אולי דברים כמו חברים ומסיבות וליהנות. אז כן, מבחינתי זה היה ללכת עם זה עד הסוף, אחרת מה אני מנסה להשיג פה. ובארץ זה לא אפשרי בעיניי, בסוגי ספורט קטנים לפחות, להפוך את זה למשהו מפרנס. אז זה למה זה לא היה אופציה.
יש משפט שאומר מה היית עושה אם היית יודע שאתה לא יכול להיכשל, ואני גם בטוח שיש לפחות אחד מהקייקים בארץ שכן הצליח להפוך את זה למשהו יותר גדול. אז חשבת על למה לא לנסות להיות עוד, אפילו אם אין עוד אחד כזה, למה לא לנסות להיות האחד שהצליח להפוך את זה למשהו יותר גדול, למרות שהוא בא מישראל?
כי בעיניי אני מאוד אוהב את הספורט הזה, באמת. זה משהו שהפוך אותי למי שאני היום, אבל... מעולם לא היה לי את הרצון להפוך את הספורט הזה לכל החיים שלי. רציתי להתחרות, רציתי להיות טוב, רציתי להיות הכי טוב אולי, אבל בעיניי היה עוד חלקים בחיים שרציתי ליהנות מהם. והקייקים, זה לא היה הכל.
החלפת את הקייקים ישר בקרבי? זה היה, אני עוזב קייקים, אני הולך לקרבי?
לא, בכיתה י' א' לא היה קייקים ולא היה כושר קרבי. כן, הייתי בחדר כושר, אבל זה היה בצד, זה היה פשוט תחביב שגם נכנס בזמן הקייקים. כושר קרבי נכנס בי' ב' כהכנה ליום סערות.
אז אני מבין שלא היה לך משהו שאמרת, טוב, אני עוזב את הקייקים עכשיו בשבילו, אלא יותר בשביל חברים?
לא, בי' א' אני עזבתי את הקייקים מתוך כוונה להצליח בלימודים בי' א', שנה ראשונה של בגרויות, ובו זמנית לתת לי את החופש ואת הזמן ליהנות מדברים אחרים, חברים, מסיבות, הדברים לא לקחתי בחשבון מה יהיה במדויק, אבל אמרתי, אני רוצה שיהיה לי זמן לדברים האלה.
זה דווקא, עכשיו שאני חושב על זה, אתה מכיר עוד ספורטאים שבכיתה י' א' אמרו, זהו, אני מפסיק כי יש לי בגרויות? אפשר לעשות משהו עם זה, לתת לספורטאים, תלמידים, יש להם דברים שנותנים להם, אבל לתת להם אפילו עוד יותר זמן ושיעורים ומה לא?
אני מכיר חברים שמעולם לא התייחסו לפן התחרותי כמשהו מאוד רציני, הם הלכו לתחרויות לכיף, ובאמת בי' א' וי' ב' הם לקחו צעד אחורה, אבל מבחינתם זה פחות היה דילמה של האם הם מקריבים את ההישגים שלהם, זה פשוט הם באו והם היו טובים בזה. ואני מכיר גם אנשים שהלכו עם זה עד הסוף, ויש לי חברים טובים שמבחינתם זה להתאמן פעמיים ביום, כל יום, והם על זה. אני פחות מכיר אנשים שהם היו בסיטואציה שלי, אני חושב.
אני אישית גם, אני בקושי מגיע לבית ספר, ולא בשביל להשוויץ, אני כל היום, כאילו, ממש כל היום במכון באימונים, וזה גם מודות לבית ספר שמאוד עזר לי, ויצא לקראתי, למרות שהוא לא חייב לעשות כל כך הרבה, יש לו מינימום שהוא צריך לעשות והוא עושה הרבה יותר. אם היה לך את האופציה הזאת, או אם יש לך את האופציה הזאת, היית גם אומר, וואלה, אני רוצה להגיע ממש קצת לבית ספר, להשלים לבד ו...
אז בכיתה י' היה לי את האופציה הזאת. אני דיברתי עם ההנהלה והסברתי להם את המצב, כי הייתי צריך להתחיל באימוני בוקר בנוסף לאימוני ערב. המאמן שלי רצה שאני אעשה 11 אימונים בשבוע, שזה אומר בימי ראשון עד חמישי זה שני אימונים, וביום שישי אימון נוסף. ובשביל זה הייתי צריך לעשות אימוני בוקר, אז דיברתי. והם נתנו לי את האופציה באמת. השתמשתי בחלק מההטבות שהבית ספר נתן לי, אבל בשלב מסוים הרגשתי שאני מתקשה לעמוד בסטנדרטים שאני מציב לעצמי. 11 אימונים זה היה לי קשה מדי, אז אמרתי שאני חוזר ללימודים רגילים, ואני רק אימוני ערב.
אני מבין אותך. יש משהו שאתה מרגיש, לא ספציפית הדילמה הזאת, אבל יותר, הייתי אומר, עיקרון כללי, principle, משהו שלמדת ש... אם היית עכשיו כותב ספר על איך להתמודד עם דילמות, והסיפור הזה היה פותח את הספר, איזה עיקרון היית מדבר עליו שעזר לך בשביל, שיכול לעזור בדילמות אחרות?
שאלה מצוינת. אני חושב שבגלל שיש לי הרבה תחומי עניין, וגם בגלל הסיפור עם הקייקים, אז היה לי הרבה דילמות, לא פשוטות בכלל, ו... היכולת שהתפתחה אצלי מאוד בגלל הדילמות האלה, זה היכולת לקחת בעיה או דילמה, ולפרק אותה לגורמים מאוד קטנים ולשאלות יותר פשוטות. להבין את האם אני לוקח צד מהקייקים לדוגמה, זה להבין מה אני אעשה במקום, האם יתפנה לי זמן, זה לפרק את השאלה המאוד גדולה הזאת לגורמים יותר קטנים. לפעמים אתה נמצא... אתה צריך לפתור משהו, בין אם זה שאלה, בין אם זה ניהול זמן, וזה שאלה גדולה, ואתה יכול לבוא אליה מהרבה כיוונים. בעיניי הדרך הנכונה זה להגיד, אוקיי, אני אפתור את הבעיה הזאת על ידי זה שאני אפרק את השאלה הגדולה, כמו לפירמידה, הרבה שאלות קטנות, ועל הדרך אני אבין את התשובה הגדולה. אז באמת, אם הייתי כותב ספר, הייתי נותן את הדוגמה הזאת, והמוסר הסקל זה לקחת את הדילמה, ולמרות שהשאלה יכולה להיות מפחידה, לפרק אותה לגורמים.
אני גם מרגיש שזה מאוד לא רק מה הייתי עושה במקום, אלא יותר סדר עדיפויות. חשבת יותר על מה אתה תעשה במקום, איך אני ממלא את הזמן הזה, או נטו סדר עדיפויות, או מה...
אז בידיעה שאני פרשתי מהקייקים, וגם בזמן שהיה לי את הדילמה, אז שאלתי את עצמי באמת, אוקיי, מה אם אני לוקח את ההחלטה הזאת, וגם מה אם לא. אם לא, זה שובה יחסית פשוטה, אני מתאמן, 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 ולומד בבית. אם אני מפנה לי את הזמן, אני לוקח צעד אחורה, פתאום מתפנה לי הרבה יותר זמן. פה בעיניי היה העיקרון של לגלות אחריות, ולהגיד, אם אני לוקח צעד אחורה, ממשהו קשה, משהו עם, שדורש ממני הרבה אחריות, אז לא להפוך עכשיו לעצלן, ובגלל שיש לך זמן פנוי, אז אתה ממלא אותו בשטויות, אלא לקחת את הזמן ולהשתמש בו בחוכמה. אז החלטתי ללמוד דברים חדשים בזמן הזה, לנסות דברים חדשים. התחלתי בקיץ לגלוש, ולמדתי כל מיני תוכנות עריכה, ואת הדברים האלה אני ממלא ולומד עם הדרך. זה לא איזה מטרה גדולה. אבל החוכמה זה, האם אתה משתמש בזמן הזה בצורה אחראית, חכמה, נבונה, שזה יהיה במבט לאחור שווה את זה שאני ספציפית פרשתי מהקייקים.
זה שאתה אומר שאתה ממלא את הזמן, זה לגמרי נשמע לי שאתה לא עצלן, אבל עדיין גם אם אני עכשיו יצא לי קצת להתלבט, אפילו אם אני רוצה לפרוש מהאימונים בשביל להשקיע בפודקאסט, או כי הרגשתי שיש לי I'm overwhelmed ויש לי יותר מדי דברים לעשות, ואז לא עשיתי את זה, ואני שמח מאוד שלא עשיתי את זה גם. אבל תוך כדי הבוננות בדילמה, אתה מרגיש, אם אני מפסיק, אני עכשיו, זה אומר שאני עצלן, זה אומר שלקחתי את הדרך הקלה. לעומת זאת, אתה אומר שזה לקחת אחריות. אם אתה לא מצליח להתמודד עם כל הדברים, צריך לקחת אחריות. איך אתה מתמודד או מסביר לעצמך שאתה עצלן או לא עצלן? מה, זה עצלנות לפרוש ככה?
שאלה טובה. אני חושב שאתה צריך להבין מה אתה רוצה בסופו של דבר להשיג. אם אני הייתי ממשיך עם הקייקים בפן התחרותי, זה היה מתוך כוונה להגיע ל, אני מניח, הישגים מסוימים, בין אם זה אליפות אירופה או אליפות העולם, הייתי ממשיך והייתי מגדיר לעצמי מטרות. עכשיו, כשאני פרשתי, היה לי הרבה יותר קשה לשים לעצמי מטרות, כי לאיזה כיוון אני ממשיך. אז אמרתי, אוקיי, אני רוצה שיהיה לי כל מיני מטרות קטנות שהן יותר קשורות להתנהלות שלי בחיים. אני רוצה שאני אצליח בדברים שהיו עד עכשיו, הלימודים, החברים, ובנוסף אני אמצא תחומי עניין חדשים בזמן שהתפנה לי. והדבר הזה הוא, זה מה שאני אומר, זה הלקיחת אחריות. אני לא רואה את זה ככישלון שאני פרשתי מהקייקים, אלא התנהלות אחרת. הקייקים בעיניי בתקופת חיים הזאת, היא לא הייתה מתאימה לפן התחרותי ברמה הבאה, אז אני הפסקתי עם זה. עכשיו אני מחפש את הדרך שבה אני אוכל להעשיר את החיים שלי בתחומי עניין חדשים. אז זה לא כישלון, זה פשוט למצוא את הניצחונות החדשים בתחומי עניין חדשים.
אם עכשיו עוד, סיפרת לי שאתה מאוד אוהב את דיוויד גוגינס, נכון? איך נחשפת אליו?
אני מניח דרך יוטיוב, באמת הרבה סרטוני מוטיבציה מציגים אותו, וכל הרעיון.
אתה היית משתמש, אתה קראת את הספר שלו, אתה מקשיב כשקשה לך, מה?
הקשבתי לפודקאסט, פודקאסט שמקריא את הספר.
רגע, מי שלא יודע, מי זה דיוויד גוגינס?
זה מישהו שפעם, אני אתאר את זה ככה, הוא חייל לשעבר בנייבי סיל, עם הישגים מאוד מרשמים, שעשה מציאה מבן אדם עצלן ושמן לאחד מהאנשים הכי משפיעים ומנטליים חזקים.
עשה את זה תוך חודשיים, נכון? הוא רצה להגיע לצבא?
הוא ירד במשקל מאוד משמעותי כדי להתקבל לצבא האמריקאי, ואם אני לא טועה, הוא החייל היחיד בנייבי סיל שעשה מספר משימות שבנפרד הצליחו חיילים, אבל ביחד הוא הראשון והיחיד בינתיים. וכל זה בעניין של מספר חודשים.
אני יודע ש... אני גם מאוד אוהב את דיוויד גוגינס, אני מקשיב לו הרבה. אני יודע שהוא מאוד מדבר על... לדבר לעצמך, לעודד את עצמך. ולפני כמה ימים שמעתי איך הוא סיפר שיש לו את השבוע הקשה בסוף ה...
הלוויק.
הלוויק, yes. אז איך הוא דמיין, איך הוא אמר לעצמו בראש, הסתכל על המפקדים שלו ואמר לעצמו, הם בטח מסתכלים עליי והם רוצים לראות כמה הם היו יותר טובים ממני, ולהגיד הוא לוזר והוא לוזר, והוא כל הזמן אמר לעצמו בראש, אני הולך לגרום להם לאכול את, את הנפש של עצמם, ולא לישון בלילה, להגיד, שו, הוא כיסח אותנו, הוא כל כך הרבה יותר טוב מאיתנו, וכל בוקר הוא, לא, הוא קם כאילו...
הוא רצה לשבור את, את הבוחנים שלו. כן. הוא רצה שהם יפחדו ממנו, ולא להפך.
איפה אתה, אתה מרגיש שאתה גם משתמש בסלפ-טוק הזה, ולשבור...
אז באמת בכושר קרבי מאוד קידמו את העיקרון של לא להישבר ולהמשיך ולחזק את עצמך. אני מרגיש שהכושר קרבי נתן לי הרבה כלים של איך אני ממשיך למרות שאני קשה ולהגיע למטרה הגדולה. איך הוא נתן את הכלים? אני חושב שהוא נותן את הכלים בזמן האימון בעקיפין, שזה כל הצעקות, ואתה כחלק מקבוצה, ואתה רואה את כולם ממשיכים, אז אתה מוצא את הכוח הפנימי הזה בעצמך, אבל בסוף יש גם שיחות סיכום, שהוא מסביר שאתם צריכים למצוא את הדרך שבה אתם תשברו אותי, ולא להפך. כל אחד מוצא את זה בצורה שלו, בין אם זה דיבור, בין אם זה מחשבות, לדמיין את עצמך מנצח, לדמיין... אותם מפסידים, כל אחד יעשה את זה בשיטה שלו. אבל...
מה השיטה שלך?
אני דווקא מתי שאני, שקשה לי, אני לא חושב על כלום. הראש שלי ריק. שום דבר לא חולף לי בראש. לא אני מנצח, לא אני מגיע למקום שאני רוצה. אני עושה את זה כי אני מאוד תחרותי. אני... זה לא שאני אוהב לנצח, אבל אני שונא להפסיד. לא אכפת לי באיזה תחרות. אני שונא להפסיד, וזה מה שדוחף אותי. שאני בשלוות נפש בראש, לא, שום דבר לא רץ לי בראש, האם אני צריך להפסיק, האם קשה, אין לי את היכולת. קשה לך כל כך בזחילות ובריצות, ובכל הדברים שעושים לנו בכושר קרבי, וגם בסוגי ספורט אחרים, שאתה מנקה את הראש ממחשבות, ואתה פשוט ממשיך, כי אתה שונא להפסיד.
אני דווקא עכשיו, פתאום זה כאילו מדבר אליי, אני לא דווקא בתחרות, בדרך כלל אני נורא הכי סאבג' והכי כאילו מחבל, אבל באימונים זה המקום שהכי קשה לי להוציא את הכל מעצמי, ואני יודע שאם אני מוציא את הכל מעצמי ואני עובד הכי קשה, זה לא כאילו, זה הכי כיף לי בעולם, ולא כן אני נהנה מסבל, אלא זה באמת פשוט כיף לי בטירוף, אבל זה עדיין מאוד מאוד קשה לי, אני רוב הזמן באימונים אני כזה... כאילו רגוע וכן,
לא,
אני
לא... לא דוחף את עצמך עד הסוף.
I don't need to try, אני כזה טוב, וזה כיף לי בטירוף לעבוד הכי קשה, אבל זה... כאילו, יש פעמים שזה לא שם, איך אתה כן מגיע לשם?
אני חושב שאחד מהדברים שמונעים ממני וגם מאחרים להגיע לקצה גבול היכולת שלהם, בין אם זה באימונים או בגישה הכוללת שלהם לחיים או בספורט, זה פחד. זה בסך הכל דחף פסיכולוגי שרוצה להישאר בחיים. אז אתה, אם כואב לך, אז אתה מתמודד עם זה, אבל הרבה יותר קשה לך להתנהג בצורה רציונלית, כשאתה מפחד מהכאב שאתה עלול לחוות. שאתה מפחד של מה יקרה אם אני אתן את כל כולי באימון, אתה מפחד שיכאב לך יותר מדי, זה סוג של משהו שאתה לא באמת מעכל, אבל אתה יודע שאם אתה תנסה עד הסוף ב-100%, זה הורג אותך מבפנים, שאתה אומר למה שאני לא אעשה את זה, אני רוצה להתאמץ, אבל אתה מפחד גם, ופחד זה מה שמונע מהרבה אנשים, אבל המטרה הסופית שלך זה לדחוק את הפחד הזה כמה שיותר הצידה, שהפחד לא יהיה פקטור עד הרגע האחרון.
איך אתה עושה את זה?
זה משהו שלוקח הרבה זמן. אני חושב שככה משתפרים בספורט. בהתחלה קשה, אסף כאב שלך נמוך, אתה גרוע, אתה חדש, אז אתה, עם הזמן, אתה מתחיל לקבל ביטחון, ומתחיל להיות לך יותר קל, וזה התמודדות מאוד פסיכולוגית, אתה עם עצמך, זה רק הזמן יגיד.
עכשיו אני נזכר עוד משהו שדייוויד גוגינס אמר, הוא אמר שהוא עושה כל יום משהו שקשה לו, הוא אמר, your mind will start to realize that, like, you're doing it every day, אתה חייב להשלים עם זה, כאילו, זין, ואתה צריך לעבוד קשה.
כן.
אז לגמרי, היה איתי פה עוד מישהו, פודקאסט קודם, שעוד לא העליתי, תומר סיוון, שהוא לוחם MMA, גם שאלתי אותו איך הוא מתכונן וזה, ושניכם דיברתם על זה שלפני זה אתם מדברים עם עצמכם, הוא אמר לי שהוא אומר לעצמו, אני מבין שזה הולך להיות עכשיו קשה, ועושה מין מדיטציה מודרך, שהוא, זה הכניסה שלו לזון, הוא מקדיש לזה חצי שעה לפני האימון, והוא יודע שאימון שהוא חצי שעה לפני חושב ומתכונן, אין סיכוי שזה לא יהיה אימון טוב. יש לך דרך שונה, איך אתה עושה את זה? תן לי עוד דרך.
אמרתי קודם שבזמן מאמץ, הראש שלי ריק ממחשבות, וזה דווקא עוזר לי, כי אני פחות צריך את המחשבות שנותנות לי מוטיבציה, אבל בשום פנים ואופן אני לא רוצה את המחשבות שיערערו אותי, בזמן תחרויות, לדוגמה, או בזמן אימונים. אז אני מעדיף את המצב הזה שהראש שלי שקט. אז אני ספציפית פחות מייחס חשיבות של לפני אימונים, אני לא מדבר עם עצמי, אני לא רואה סרטוני מוטיבציה, אני לא מדבר עם אף אחד. אני בסבבה שלי, אני פשוט לא חושב על זה. זה לא הדחקה, זה פשוט, עד שאני לא על קו הזינוק, אני לא רוצה לחשוב על שום דבר. שהמוח יהיה בשקט שלו, שהראש יהיה נקי ממחשבות.
ואז מה, אם אתה לא מתכונן לזה יותר מאימון רגיל, מה הופך את זה ל, הרי אני משער שאתה לא בכל האימונים מצליח להיות בזון לגמרי ולתת הכי הרבה. אז אם אתה לא מתכונן בצורה מיוחדת, מה הופך את זה לשונה משאר האימונים ולא עובד אותו דבר?
כי בגלל להיות בזון זה לנקות את הראש מהמחשבות, אז בעיניי בשבילי זה הרבה יותר קל. אני לא צריך להיות מפוקס על איזה חזון או מטרה, זה פשוט לא לחשוב על שום דבר ולא להפסיד. ולא להפסיד זה יהיה תקף לכל דבר. אז אני, בשבילי הזון, אני מגיע אליו מהר מאוד וכל הזמן. זה מה שמאפשר לי, אני חושב, לבין אם זה אימונים או תחרויות, להיכנס למה שאתה מכנה זון, כי בשבילי אין זון. אני פשוט מנקה את הראש ממחשבות, כאילו שזה לא מעניין אותי, והדחף הזה של לנצח או יותר מדויק לא להפסיד, נכנס תמיד, 24/7.
אבל מה אתה עושה אם עכשיו אני באימון, ואני מרגיש, אני מנסה לתת את הכל, ואז אני מתחיל להיכנס יותר מדי למחשבות, ואני חושב על עצמי, שוב, אני לא מצליח לתת את הכל, ואז אני, לא רק שאני לא מצליח לתת את הכל, אבל זה מעצבן אותי, ואני, כאילו, גם אם אני הכי מדבר לעצמי, הכי הרבה, הכי חיובי בעולם כל הזמן, פתאום אני קולט שאני לא מצליח, ואז אני אומר לעצמי, מה הולך, מה קורה, ואז מה עובר עליי, ואז רק עוד יותר מתפזר, ו מתעצבן, איך אתה יוצא מזה? נכנסת למצב כזה, מה אתה עושה?
אז באמת, לא תמיד אני יכול שהראש לי יהיה ריק. זה, בתחרויות גם, אין מצב שאני תמיד בשקט שלי. אבל החוכמה, אני חושב שמה שמאוד חשוב בספורט ובחיים, זה להבין את הכוח של מילים. ואני אתן לך דוגמה. לפעמים אתה, דבר ראשון, זה אני אומר כחוק בשבילי, אתה לא מכניס רגש לראש. אתה לא אומר, אני עצבני, או שקשה לי. אין כזה דבר. אל תכניס לך את זה, כי אם אתה אומר לעצמך, אתה עצבני, אז אתה עצבני, ואז אתה פחות שולט. אם אתה עצוב, או מבואס, אז מאוד בעייתי. אז דבר ראשון, בלי רגש להכניס למילים. שום רגש. דבר נוסף, זה לא להכניס קונוטציה שלילית. מה זאת אומרת? אם אני אומר אל תפסיד או אל תוותר, הגוף פשוט ישמע שני דברים. אל ותוותר. כאילו שתי מילים שמתי שהן מופרדות, הן שליליות. עכשיו אתה, ביום יום, אז אתה יכול להבין את ההפוך על הפוך, שאל תוותר זה דווקא דבר חיובי. אבל, מתי שאתה מתאמץ, הגוף לא מבין את זה. תן לעצמך פקודות, תצליח, תן בראש, יותר חזק. את הדברים האלה שזה חיובי על חיובי, ולא להפך.
אני יצא לי הרבה פעמים דווקא עכשיו אני חושב, נסה לחשוב על סבתא שלי שנפטרה לפני כמה שנים, ואני אומר, אם סבתא כאן והמאכל האהוב עליה זה פלאפל, אני מדמיין שהיא ישבה פה, יושבת פה על כיסא, יש לי תמונה בראש שלה שהיינו בים, והיא יושבת על כיסא פלסטיק של ים, אני מדמיין שהיא על המזרן של המכון של הדוג'ו, יושבת על כיסא פלסטיק של הים ואוכלת פלאפל, וסבא שלי, שבכלל אני לא זוכר אותו, הוא נפטר כשהייתי בן כמה חודשים, שם היה לו טוקי, הוא כזה עומד עם הטוקי על הכתף, ודוד שלי מהצד אומר לי, ילד, כזה נער שלי, תעבוד יפה, ואני נסה, וזה מכניס אותי נורא לרגשות, ואז אני מתעצבן, אבל זה כן מוציא ממני משהו כזה, אתה גם יוצא לך להשתמש בזה?
אני אישית לא. אין לי איזה מחשבות שהם... מחשבות, דמיונות, אין... משהו שעולה לי לראש. לא, אני לא חושב שאני בן אדם.
אני מבין. אוקיי, בוא נזוז רגע קצת מהאימונים והכל. בוא נחבר את זה אבל. האימונים, מה בן אדם צריך? הוא צריך להיות שמח בחיים, צריך משמעות, משהו בשביל הנפש. צריך מערכות יחסים, לטפח, בין אם זה חברה או אח שלך או ההורים, משהו בשביל הלב. צריך משהו בשביל הגוף שזה אימונים, ואחד הדברים הכי חשובים, גם אני מרגיש בשבילי, זה משמעות. המשמעות שלך הגיעה, אז היא הגיעה, אני מבין, מאימונים, ועכשיו מאיפה היא מגיעה? מלעזור לאנשים?
האמת, להגיד לך את האמת, אף פעם לא היה לי איזה עניין שאני ייחסתי לו, לא פעלתי למען משמעות. זה, אני אסביר את זה. מתי שהתחלתי להתאמן בקייקים או בכל תחום אחר, אני התחלתי כי אהבתי את זה. ואני מניח שהרבה אנשים מתחילים...
ככה כולם מתחילים.
נכון, כולם מתחילים משהו, בין אם זה ספורט או משהו אחר, כי הם אוהבים את זה, אחרת הם לא היו מתחילים.
מתחיל בחוג ו...
כן, מתחיל
ואולי
בחוג.
ואולי הגיע לאולימפיאדה.
נכון. עכשיו, אני כן שם לעצמי מטרה, אולי המטרה אנשים יכנו אותה כמשמעות, אבל גם בזמן שאני התאמנתי לאליפות אירופה, והייתי בנבחרת, והתאמנתי מאוד קשה, עשיתי את זה אך ורק כי כיף לי. המטרות זה היה משהו נוסף. אמרתי לעצמי, למה לא? אני אשיג את זה, אני אנסה להשיג את זה. אבל בעיניי, אם לרגע אחד, בזמן האימונים, לא היה לי כיף, והיה לי... אבל הייתי צריך להחזיק אותי בגלל המשמעות של להגיע למקום מסוים או הישג מסוים, הייתי נשבר נורא מהר. פשוט היה לי כיף. היה לי כיף להתאמן, היה לי כיף גם שהיה לי קשה. אנשים מתבלבלים בין קשה לי לבין לא כיף לי. ברגע שאתה עושה את החיבור הנכון בין זה שקשה מוביל למשהו טוב, יש לך הר של מוטיבציה. אתה צריך שיהיה לך קשה, כדי להגיע להצלחה. אז בעיניי העניין של להתאמן ומשמעות, זה תעשה מה שכיף לך, מה שעושה לך טוב. זה מה שיקדם אותך. ולשים מטרות, זה באמת יכול לקדם אותך משמעותית, אבל משמעות, אני פחות רואה את זה בפן של הספורט, אפילו בחיים. אני עוזר לאנשים או מנסה להיות אדם טוב כי זה כיף לי. זה כיף לי לבוא ולעשות מעשה טוב, או לנסות לפחות. זה כיף לי, זה נותן תחושה טובה. ובעיניי זה לא קשור למשמעות. יצא לי לדבר עם חבר טוב, שהוא מאמין, והוא דיבר על העניין של התנהגות של אדם דתי, זה בגלל שלפי מצוות, שהמצוות הן המשמעות, שהם מאמינים והאמונה נותנת להם משמעות. והוא שאל אותי, רגע, אם אתה לא מאמין, אז מה נותן לך את המשמעות, ולמה אתה בן אדם טוב? אמרתי, כי זה שאתה בן אדם טוב, בשבילי זה כיף. וזהו, זה לא צריך להיות יותר מורכב מזה. וזה הגישה שלי, תעשה מה שעושה לך טוב, ותנסה להיות אדם טוב, זה בעיניי צריך להיות חובה.
כן, אבל בכל זאת, אם יש לך משהו שנותן לך משמעות, זה כשקשה לך, אתה יודע שזה לא רק בשביל עצמך, אלא בשביל המשמעות שנניח אתה מאמין באלוהים, אז אלוהים זה בשביל אדוני, או אם זה בשביל, אני עושה פודקאסט ואני מרגיש שאני יכול לשנות את העולם בשביל הרבה אנשים, אני חייב עכשיו לתת הכל, כי אם לא, הם יפסידו והם לא ירוויחו את מה שיכולתי לתת להם. אתה לא מוצא דבר כזה? אין לך?
אני לא שם את עצמי במצב כזה. אני מבין את הנקודה שלך, אבל אני פשוט נותן לעצמי לנסות ולהיות סקרן ולעשות את הדברים שכיף לי, והדברים שכיף לי הם דברים שאולי אנשים אחרים יחנו אותם כבעלי משמעות. בעיניי זה פשוט כיף. ואני לרוב לוקח את הדברים האלה לרמה גבוהה יותר, בין אם זה ספורט תחרותי, או לפעול למען להיות בן אדם טוב ולעשות מעשים טובים. אז זה נשאר במסגרת הזאת של להיות, לעשות מה שעושה לך טוב.
סבבה. טוב, אני רוצה שנזוז עכשיו, עברנו חצי שעה. Mm-hmm. אני רוצה שנעבור, עכשיו דיברנו יותר על אימונים וחוסן נפשי, שזה, הייתי אומר, אולי דברים יותר של אינטרוברטס. כאילו, זה לא דווקא אינטרוברטס, אבל זה אתה בעצמך. עכשיו אני רוצה לדבר יותר על פן חברתי, יותר אקסטרוברט, איך להכיר אנשים, להיות שמח. ויש, אני מגדיר את עצמי, אני מאוד אוהב להכיר אנשים. מה לגביך?
אני חושב ש להכיר אנשים זה משהו שאני מאוד אוהב. התחלתי לאחרונה עם כל בן אדם חדש שאני פוגש לנסות ללמוד ממנו ולהבין מה, איזה חוויות הוא חווה שלימדו אותו והפכו אותו למישהו היום.
איך אתה עושה את זה?
אז אחד מהדברים זה, לדוגמה, אני מתאמן בחדר כושר, ויש שם הרבה אנשים שמתאמנים שם. והחדר כושר הוא יחסית יקר, וזה מוביל בעקיפין לזה שהאנשים שם, כדי שהם ירשו את זה לעצמם, הם צריכים להיות יחסית מצליחים. אז יצא לי לדבר עם הרבה אנשים שם, וכל אחד יש לו סיפור אחר להצלחה שלו.
ספר לי סיפור אחד, ספר לי סיפור.
כן? אז יש שני אנשים. הראשון קוראים לו אריה, הוא בן 34, והוא עלה מברית המועצות, שהיה קטן עם ההורים שלו. והוא מאוד דוגל בעבודה קשה והשכלה, ולקדם את עצמך כמה שיותר, כי מהגישה שלו ומהחינוך שלו, אם אתה לא תעשה את זה, יהיה לך מאוד קשה. ואני יכול להבין אותו, סיפר לי טיפה על משפחה ועל העלייה.
הוא הכרת אותו?
מהחדר כושר. Mm-hmm. שני אנשים שאני אדבר עליהם.
הם אחים? הם...
לא, שני אנשים שונים. סתם מתוך עניין יצא לי לדבר עם הרבה אנשים, והם שני אנשים שבאמת יצא לי לדבר איתם לעומק. אז הוא מאוד בן אדם שנתייחס להשכלה כמשהו חשוב, משהו בעל משמעות, לקחת תפקיד משמעותי בצבא, אחרי זה להיכנס לתחום שהוא מפרנס, אבל גם שיעשיר אותך. אז הוא עכשיו גם אבא טרי, נולדה לו ילדה לפני מספר חודשים, ואני רואה בעיניים שלי איך ההתנהלות שלו, שהוא מאוד עמוס, ובעיניו הוא חייב להיכנס ללופ הזה של לפרנס ולהשכיל, כי אם לא, הוא יודע מההורים שלו כמה היה להם קשה.
בן כמה הוא שוב?
הוא בן 34. ואז הוא בן אדם ראשון, מאוד תומך בהשכלה וקידום עצמי. ויש מישהו אחר, קוראים לו סשה, שהוא בן 27, והוא לפני מספר שנים פתח חברת סטארט-אפ, אם אני לא טועה, אלגוריתמים, והחברה הזאת, בן אדם צעיר בסך הכל, אם הקימו את זה בגיל 22-23, עכשיו החברה כבר פועלת בהרבה מדינות באירופה, כסף שלו, והוא מאוד עמיד כלכלי. אבל הוא אמר, עשיתי הרבה טעויות על הדרך, והוא גרוש.
הרבה טעויות?
כן, טעויות, אבל הגישה שלו זה שזה בסדר לעשות טעויות, אבל תלמד מהם ותתקדם הלאה. כי אתה לא יכול שיהיה לך חיים מושלמים. אם אתה תחשוב ותנסה לחשב הכל מראש, אתה לא באמת תצליח. אז תכוון גבוה, אל תפחד לעשות טעויות, וזה בסדר גם ליהנות. הוא אומר, תהנה, יש לך זמן, אתה בגיל של מסיבות ומה לא, תעשה את זה. זה שני אנשים שאני פגשתי בחדר כושר, והם ועוד אנשים נמצאים שם בגלל שספציפית החדר כושר יקר, אז הסביבה היא יחסית מצליחה. אז חשוב מאוד בעיניי להקיף את עצמך באנשים שאתה יכול ללמוד מהם.
אתה עושה את זה?
אז
אני עכשיו רוצה להכיר, אני בן 16, מה אתה מספר לי, אתה בן 17, אתה מספר לי שאתה מכיר מישהו בן 30, כאילו, איך אתה יוצר קשר עם מישהו? אני לא רגיל עכשיו לדבר עם אנשים, איך אני מכיר ככה אנשים, פוגש אנשים, אני יודע שהוא מעניין ואני, איך אני מתחיל?
אז דרך הכי פשוטה זה פשוט להתחיל. בחדר כושר עם שני האנשים האלה מאוד חזקים, ויצא לנו להשתמש באותו מכשיר. אני אפילו לא זוכר, אבל זה מתחיל משיחה מאוד קטנה. החוכמה זה פשוט לקחת את הצד הראשון, היכרות, היי, מה קורה, ולראות. אני גם לא ידעתי שהם אנשים משכילים, מצליחים, עם סיפורים מאוד מעניינים. זה התחיל מתוך עניין של להכיר אנשים שאני רואה אותם יום-יום בחדר כושר. אני רוצה לדעת מי הם, או לפחות אפילו את השם. אז אם יש אנשים שאתה פוגש, אתה מוצא בהם עניין שאתה רוצה אולי ללמוד מהם, אתה לא יודע עד שאתה לא תגיד היי, לא תשאל כמה שאלות. ואם אתה עושה את זה בגישה של אתה רוצה ללמוד מהם, אני די בטוח שהם מאוד התעניינו גם לספר לך. זה לבוא ולעשות את הצעד הראשון.
יש לפני כמה ימים דיברתי, פגשתי הומלס, דיברנו איזה שעה, ודווקא משהו שאני מאוד שמח לשמוע שזה בא ממנו, וזה מדהים, זה מעניין בסיטואציה הזאת. הוא אמר לי שמשהו למד מהרחוב זה שאין כזה דבר אנשים רעים, יש כזה דבר אנשים עם מצב רוח טוב, עם מוד רע, והרבה אנשים התעצבנו עליו והשימו אותו במצב שלהם, אבל אין כזה דבר אנשים רעים, כולם אנשים טובים. זה מדהים לשמוע את זה ממנו, מה אתה יכול להסכים עם האמרה הזאת?
אני חושב שלבוא בגישה אופטימית תמיד הרבה יותר טוב מלבוא בגישה פסימית. עדיף להאמין שכל האנשים בעולם טובים, מאשר לבוא כולם נגדי, כולם רוצים שיהיה לי רע, למה קשה לי, למה לא מצליח לי, כי אתה, זה גישה שהיא תקבור אותך בחיים.
למה?
אני לא יודע איך אני הייתי יכול להתנהל אם הייתי בגישה פסימית לדברים בחיים. זה עדיף לבוא ולהתאכזב מאשר לבוא ולא לסמוך על אף אחד מלכתחילה. עכשיו, אני לא אומר, אל תהיה פרייר, ואם אתה חושב שאתה לא צריך לסמוך על הבן אדם הזה, מסיבות הגיוניות שאתה צריך לחשוב עם עצמך, אז אל תסמוך על הבן אדם. אבל תבוא תמיד מנקודת הנחה שאף אחד לא בא לעשות לך רע, ואנשים הם בסך הכל מנסים להיות טובים, ולפעמים יש חילוקי דעות ויש חילוקי אינטרסים, אבל זה אף פעם לא בא מתוך רוע. זה בטוח בעיניי, ואני מאוד מסכים עם הגישה של ההומלס הזה. תמיד לבוא בגישה אופטימית.
אם אתה לא תהיה צנוע, העולם, החיים, היקום, יגזור עליך צניעות. If you want to be humble, the universe will
force you to be humble.
Yes. מה אתה חושב על המשפט הזה? אתה צנוע, אתה לא צנוע, אתה?
אני חושב שלצניות יש הרבה סוגי צניות, ולפעמים אנשים חושבים שצניות זה הכל או כלום. לדוגמה, אם אני לא צנוע, אז אני כל הזמן שחצן, אני יהיר, ויצר, ואם אתה צנוע, אז אתה כל הזמן אתה בתוך עצמך. אני חושב שצניעות זה משהו שאתה צריך להבין עם עצמך, להבין איפה אתה רוצה להיות צנוע, ואיפה אתה לאו דווקא לא להיות צנוע, אבל שמותר לך גם להראות את ההצלחה שלך. אנשים חושבים שאם אתה מצליח, ואתה מראה את ההצלחה הזאת, אז אתה לא צנוע, ואתה שחצן, או שאתה שוויצר. אני חושב שזה בסדר להראות את ההצלחה שלך, ומגיע לך להראות את ההצלחה שלך, עבדת קשה בשביל זה, אבל אני חושב שהדרך להצלחה היא זו שצריכה להיות צנוע. אני, שהתאמנתי לדוגמה, אז, ופעם הייתי הרבה יותר קטן ממי שאני היום פיזית נגיד, אז את הדרך למי שאני עכשיו, איפה שאני נמצא, אז אני שומר את זה בעיניי בצורה צנועה. אני פחות מספר לעולם מה הדרך שלי, מה אני עושה עכשיו. כי אני חייב להגיד גם לאף אחד לא אכפת. עד שאתה לא מראה תוצאות, תהיה צנוע. כי אם אתה תראה את זה, אנשים יפקפקו בך ונסו להוריד ממך.
למה לא דווקא כן להראות את זה ככה שאתה תהיה חייב כביכול, עכשיו אמרת לכולם שאתה הולך לעשות את זה, אתה עכשיו חייב לעשות את זה, אין אופציה.
מלכתחיל אל תגיד שאתה הולך לעשות את זה. תראה רק תוצאות, תראו מה אני עשיתי, לא מה אני מתכנן לעשות. את המטרות ואת הדרך תשמור לעצמך. וזה מה שאני חושב לגבי המשפט שדיברת, לגבי צניעות. שאם אתה לא צנוע, אז אנשים יכפו עליך להיות צנוע. כאילו שאם אני אציג את המטרות שלי, אז אני כביכול לא צנוע, אני הולך לעשות את זה ואת זה ואת זה, אז אני יהיר במשהו שאני עדיין לא עשיתי, אז אנשים יגידו, טוב, טוב, יאללה. לא, אתה סתם דיבורים. אז אם אתה באמת הולך לעשות את זה, אתה צריך להיות צנוע, אחרת אנשים עדיין יפקפקו בך ויורידו ממך. אז הצניעות צריכה להיות כל עוד אתה בתהליך, וגם תשמור את המטרות להצליחה. רק כשאתה מצליח, אתה תראה לעולם מה עשית, ואין מה לפקפק בהצלחה. הצלחה, אתה עשית את זה, סיימת את התהליך, עד אז תשמור את זה לעצמך.
אני רוצה לחזור, ישבנו לפני שבוע וחצי לקפה לפני הפודקאסט שאני אוכל לשמוע קצת, ואני התייעצתי איתך, אמרתי לך שאני נורא לא אוהב לשמור טינה, אבל אם אני, הייתה מישהי שאני הייתי בריב איתה, לא בריב, הרגיש לי, הייתה מישהי שהרגשתי שאנחנו לא כזה הכי בטוב ביחד, וזה הרגיש לי שחבל, גם אם אני לא רוצה להיות ידיד שלה, פשוט חבל, למה להיות ברע עם מישהו? ואתה זוכר על מה אני מדבר?
כן.
ואתה אמרת לי ללכת לדבר איתה על כאילו מה קורה, ומרגיש שיש טינה, ואני, וואלה, היה לי קשה, ובאמת עשיתי את זה.
באמת?
וכן, נתנה לי חיבוק, והיה ממש נחמד. ועכשיו כאילו...
אתה בטח מרגיש עם עצמך הרבה יותר טוב.
מרגיש הרבה יותר טוב. הייתי, גם אם היא הייתה עומדת לי כאילו, בונה, איזה מוזר אתה, הייתי כזה, יו, איזה יופי, עכשיו אני לא...
אתה ניסית.
כן, בדיוק. ועכשיו אחרי סיטואציה של כביכול להתנצל, אמרת שלהתנצל, הרבה אנשים רואים את זה כדבר שמוריד ממך, האגו שלך, אבל בטווח הארוך זה רק מרים אותו גבוה, ואנשים רואים אותך הרבה יותר גדול וטוב. זה מרגיש כאילו מוזר. באתי, התנצלתי מול מישהו, ואז הוא מעלה, איך אני מדבר איתה, מה אני עושה?
אם אתה מתנצל, זה צריך להיות מסיבה. אף פעם אל תתנצל על משהו שאתה לא אמור להתנצל עליו. במידה ועשית טעות, אז יש לזה השלכה מסוימת, ובין היתר, אתה צריך להתנצל על זה. כי אתה רוצה להמשיך הלאה. אתה עשית טעות, אתה מתנצל, אתה מבקש את הסליחה מאותו בן אדם, על הטעות שעשית, וזה מתוך כוונה להמשיך. עכשיו, לכתחילה תנסה להימנע מהטעות הזאת, אבל אל תפחד לעשות טעויות. אל תבוא בגישה של אני אעשה הרבה טעויות, מכוונה תחילה, אבל במידה וקורה, וזה בסדר, תדע איך להגיב לזה בצורה בוגרת. כי אם אתה לא מתנצל, אתה אומר שאתה לא, אתה בעיניך מדמיין איזה שביל שאתה הולך עליו, ואתה לא עושה בכלל טעויות. וזה בסך הכל אבן קטנה. אל תהפוך את זה לאיזה סלע שימנע ממך להמשיך בזה. אתה ממשיך, אתה פותר את הבעיות שלך, ואתה ממשיך. אם המצב גדול, תתנהל בהתאם, אבל תתנצל. להתנצל זה מעיד על אנושיות, זה מעיד על זה גם שאתה down to earth, שאתה מבין מה קרה. אם אתה לא מתנצל, אתה דמיוני, אתה לא מחובר למציאות. פגעת במישהו, העלבת מישהו, קרה משהו שאתה נוטל חלק באשמה. אתה צריך לפתור את זה. ודרך שבה עושים את זה, לפחות בצורה הפשוטה, זה להגיד סליחה. אז אם אתה לא עושה את זה, אז אתה חייב ללמוד איך להתנצל.
אני רוצה לשאול לך עכשיו משהו, קצת להתייעץ גם. אני, הרבה פעמים קורה לי, עם כמה שאני נורא מדבר עם אנשים, ואני מרגיש שאני מחשיב את עצמי טוב בלהתחיל עם בנות וכל הדברים האלה. עדיין, עכשיו אני מסתכל על מישהי, ואני רוצה לדבר איתה, אבל בוא נראה איך הם, איך כאילו הידידים שלה, או מה שזה לא יהיה, כמה אני משווה את עצמי לאחרים. מה אתה עושה, איך אתה יוצא מזה, ומה אתה עושה בשביל לא להשוות את עצמך? אולי זה כן טוב, מה?
טוב, זה שאלה מצחיקה, כי אני לא, גם לי יש את הקטעים שאני רוצה לדבר עם מישהי, ויש לי את הקטע שאני מתבייש, אז אני לא מתייחס אליי כזה, כזה גור סקס, שכל מה שאני רוצה אני משיג. אבל, כן, אין לך סיבה לפחד. אתה יכול להתבייש, אתה יכול לחשוב על זה. להשוות, אני מנסה להימנע מזה.
איך אתה עושה את זה?
תכלס עם הרבה מאוד אגו. הרבה מאוד אגו. אני אומר לעצמי, כאילו, את הדברים הכי אגואיסטיים בעולם, אבל אני שומר את זה לעצמי. לדוגמה, אני רואה מישהי עם ידידות שלה, עם חברים שלה, ואני רוצה שיהיה לי את הביטחון לבוא ולדבר איתה, אז אני מעלה לי את האגו במידה ואני, לא יודע, משווה את עצמי לגברים שמסתובבים איתה. אז כן, אני בא עם מלא אגו עצמי שאני יותר טוב מהם. אני לא מראה את זה, אני בסך הכל עם הביטחון שלי. אני מעלה את הביטחון עם מלא אגו, ואז אני מדבר כמו שאני מדבר רגיל. אבל בהדיעה שאני לא צריך לחשוש ואני לא צריך להשוות את עצמי. זה גישה שעוזרת לי לפחות. אבל לא, בשום פנים ואופן לא להראות את האגו ואת האובר ביטחון עצמי הזה החוצה. זה פשוט איך אני מתמודד עם החשש או עם הטיפה בישנות שלי.
יצא לך, אני חוזר אחורה לאימונים, ואמרת שאתה דווקא לא חושב על כלום, ופה אתה אומר שאתה מרים לעצמך. יצא לך להרים לעצמך באימונים או לא לחשוב על כלום בסיטואציה חברתית בשביל, כאילו, הפוך.
כן, אני מניח שיש גם את הקטעים האלה. במידה ואני לא משווה את עצמי לאף אחד, או אני לא מתבייש את זה, לפי דעתי הגישה הנכונה לפחות. אז כן, אני לא חושב לזה. אין סיבה להעלות את הביטחון העצמי. כי מתי שזה בסיטואציה חברתית, ובייחוד עם אנשים שאתה לא מכיר, אז אתה לא יודע מי הם באמת. אתה רק מנסה להתגבר על התחושה הזאת שהם אולי יהיו יותר טובים ממך. בתחרויות בספורט, אתה יותר יודע. לא אכפת לך מי הם, אבל אכפת לך מה הם יכולים, האם הם יכולים לנצח אותך. אז שתי סיטואציות שונות. בסיטואציה חברתית אתה לא מכיר אותם, ואתה רק מתגבר על החשש, כי אתה לא מתמודד איתם, הם פשוט מסתובבים, נגיד, עם איזה מישהי שאתה רוצה, ובספורט אתה רק רוצה לנצח. לא אכפת לך מי הם, מה הם. אכפת להם, אכפת לך כמה הם חזקים, נגיד. אז לפעמים צריך שהראש יהיה נקי, ולפעמים אתה צריך אגו ברמות הכי גבוהות שיש.
תגיד, אני חותך לגמרי הנושא, מה עשית בשבוע האחרון? יש לך משהו מעניין לספר? אפילו חודש האחרון, משהו?
אז בשבוע האחרון, אז החלטתי לחזור ולבקר את המועדון קייקים, והמדים, התגעגעתי נורא, זה היה כיף לראות את המאמן ואת החברים. שלמרות שלקחתי צעד אחורה מהפן התחרותי, אף פעם לא רציתי לעזוב את הקייקים. לצערי, בי"א וי"ב, מתי שהפסקתי להתחרות, אז גם הפסקתי לחתור ולעשות את הספורט בכלל. אז בעיניי זה צעד קדימה לאבן, לכיוון של להפוך את זה לתחביב כמו פעם. אז אני מאוד שמח על ההחלטה הזאת לבקר ולראות מה איתם.
טוב, אני רואה שחזרנו קצת בעצם מפה מעגל, חזרנו להתחלה.
בהדיעה שתחביבים באים הולכים, שזה כזה, אמרת עכשיו שזה סוג של מעגל, אז זה כאילו, מתי שאתה, התכונות הטובות, הם חלק מהחיים שלך, אז כאילו גם אם דברים באים והולכים, אז בגלל שזה מי שאתה, אז הכל בסדר. כאילו, דיברנו באמת על כל העניין של ספורט וכמה זה חשוב, ושזה תמיד יהיה חלק מהחיים שלי, אז לא יודע, הקייקים, ובו זמנית, הגישה של האופטימיות והתכונות הטובות, אז להקיף את עצמך בענן הזה של זה עושה לי טוב.
אתה עושה דברים בשביל להעלות לעצמך את האגו, כאילו, כלומר, כולם עושים את זה, להיות פרובוקטיבי בשביל ליצור תשומת לב, מה, יש לך דוגמה למשהו כזה?
אני לא חושב שאני מנסה להוכיח שום דבר לאף אחד.
אולי לעצמך?
גם זה לא. כמו שדיברנו קודם, אני עושה את הדברים כי כיף לי. וברגע שכיף לך, ואתה עושה את הדברים האלה, לא מעניין אותך אף אחד. אתה אפילו לא מנסה להוכיח לעצמך שום דבר. לא משנה באיזה רמה, בין אם זה הספורט של תחביב, או ספורט תחרותי, או לימודים, או פן חברתי, כל עוד הדברים האלה עושים לך טוב, כל הבעיות נפטרות, אתה לא צריך אגו, אתה לא צריך לחשוב על זה יותר מדי. בעיניי הדברים שעושים לי טוב, וזה למה אני חייב להרגיש, וחייב להגיד, אני מרגיש מאוד שלם עם עצמי, זה שהבנתי שכל הדברים שאני עשיתי בחיים שלי עד עכשיו, הם דברים שמקדמים אותי, אבל זה נובע מזה שכיף לי לעשות אותם. זהו, אני לא צריך להוכיח לאף אחד שום דבר. אני אמשיך לעשות טעויות, ואני אמשיך להשתפר, ואני אמשיך ללמוד, ואני אמשיך לדבר עם אנשים, וללמוד מהם דברים חדשים. העיקר שזה נובע מזה, שכיף לי לעשות את זה. ואם כיף לך, השמיים הם הגבול.
היה נעים מאוד.
היה מצוין. תודה רבה.
תודה רבה, אחי, היה לי מאוד כיף לארח אותך פה.
תודה רבה.
יאללה, ביי.